ואתה תצווה, התחלנו לדבר אתמול על פרשת השבוע, ופרשת השבוע בעצם מדברת בעיקר על בגדי כהן גדול ובגדי הכהנים. והתיאור הוא תיאור עוד פעם מפורט בפרוטרוט, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהנו לי, ואלה הבגדים שעשו חושן ואפוד ומעיל, וקטונת, תשבץ, מצנפת ובנת, ועשו בגדי קודש לארון אחיך, לבניו לכהנו לי, והם יקחו את הזהב ואת התכלת, את הארגמן, מתולעת שני ואת השפל. אנחנו מסתכלים על התיאור ואומרים לכם, רגע, רגע, אנחנו רוצים להבין מה הולך כאן. אנחנו אומרים כל הזמן, אל תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בו. והנה כאן, מתארים את הבגדים, זהב, לכבוד, מה כל כך קדוש בבגדים? צריך להבין, כאילו באים... הבגדים עושים את הבן אדם. איך אבא שלי תמיד היה אומר, זכרונו לברכה, שנכנס לך הקליינט לבוש עם חליפה ועניבה והמרצדס חונה בחוץ, תתחיל לפחד. כשנכנס בן אדם לבוש פשוט, אתה מסודר. והאמת שהרבה פעמים כל המראה החיצוני בעצם לא משקף כלום. ולכן נשאלת השאלה, מה הרעש הגדול שעושים כאן מהבגדים? והאמת היא שאייכם צריך לדעת מה מבקש יעקב אבינו כשהוא יוצא לדרכו, שהקדוש ברוך ייתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אומרים גם כשאליעזר בא לקחת...
המחמה של האחים של בני יעקב, זה קנה לו כותונת פסים גם שהתפזרו
על זה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים בבגדים מלווים אותנו לאורך התנ"ך כולו. ולכן צריך לשים את הדברים במקום, בפרופורציה הנכונה. אחד הנקודות ששם את זה בפרופורציה הנכונה, סתם לדוגמה, זה כאשר אליעזר עבד אברהם מגיע לבית לבן, לקחת, סליחה, לבית... איך קראו לו אבא של...
לבן.
לא, לא.
אבא של לבן.
בתואל הארמי. הוא בא אליו למצוא אישה בשביל יצחק בנו של אברהם. ואומרים שהוא נתן, הביא כל מיני בגדים ודברים ושואלים, מאיפה ידעת המידות של רבקה? עם כל הכבוד, הוא לא ידע את המידות שלה. אז אומרים שהוא רצה להראות לה את המידות הטובות של בית אברהם. הוא הראה לה בגדים, זה סוג הבגדים שלובשים בבית אברהם. צנועים, יפים, לא מנקרי עיניים. זאת אומרת שיש חשיבות גדולה לבגדים. ואם אנחנו רוצים עוד להבין את זה קצת יותר, ישנו סיפור ידוע על איזה קיבוצניק שהגיע יום אחד לפגישה ביפן עם איזה מפעל כדי לסגור עסקה של מיליונים. הוא יורד מהמטוס, אמורים לחכות לו, אבל איך הוא בא? כמו קיבוצניק, סנדלים, ג'ינס וחולצה קצרה. הוא מחפש מי שבא לחפש אותו, יש כל מיני שלטים, הוא ראה איזה מישהו, הוא חשב שהוא ראה את השלט עם השם שלו, אבל פתאום נעלם. הוא לא יודע, שעה, שעה וחצי, אין אף אחד שבא לקחת אותו. מתקשר לארץ, אומר, תשמעו, לא יודע, אני כאן בשדה תעופה, אף אחד לא בא לאסוף אותי. אומרים לו, לפני רבע שעה קיבלנו שיחת טלפון מיפן, היה שם המנכ״ל של החברה, אמר שהוא לא, אין, לא רוצה לעשות איתנו שום עסקים. אמר, למה? הוא אומר, אתם שולחים לי בן אדם לבוש בג'ינס וסנדלים ככה באים, זה הכבוד שלי? ככה אתם מזלזלים בנו? אתה בא לפגישת עסקים, אתה צריך לבוא עם חליפה, עניבה, יזמינו אותך למלכה, תיכנס עם מכנסיים קרועות. אתה בא להתפלל, אז אתם צריך לסדר את עצמו לפני שיחסת תפילה. זאת אומרת, הבגדים במשמעות מסוימת כן עושים את האדם, אבל הבגדים לא מעידים על מה שיש בפנים. זאת אומרת, זה שבן אדם לבוש בבגדים יפים עוד לא עושה אותו צדיק, או לא עושה אותו עשיר, ולא עושה אותו כלום. בן אדם יכול להתחפש, פורים. אתה רואה תחפושות? כן. אבל זה תחפושת של יום אחד. גם כאן יש אנשים שעושים תחפושות. אז מצד אחד באמת, בן אדם צריך לדעת ולהבין שלא הבגדים עושים את האדם, אלא האדם עושה את הבגדים, או יותר נכון, אדם שמכבד את עצמו צריך להתלבש בהתאם למעמדו. תראו לעצמכם, תלמיד חכם מסתובב ברחוב עם חולצה קרועה, מלוכלכת, מתונפת. מה תגיד לתלמיד חכם כזה? זה חילול השם. ואכן, אומרת ההלכה, תלמיד חכם שמוצאים רב על בגדו, מתחייב מיתה. מוצאים רבב על בגדו לכלוך על הבגד שלו, מתחייב מיטה. עד כדי כך. אתה מייצג את התורה, את הקדושה, אתה צריך... ולכן אנחנו מתחילים להבין מהי החשיבות של הבגדים. שוטר, לובש מדים של שוטר. חייל, לובש מדים של חייל. אם הוא קצין, יש דרגות קצונה. אם הוא... כדי שיהיה אפשר וניתן לזהות אותו. זאת אומרת שהבגדים, יש להם חשיבות גבוהה ביותר. סליחה, החטא הראשון מעורב עם בגדים. אדם הראשון. חטא, מה הדבר הראשון שמלבישים אותו? בגדים. זאת אומרת שקודם כל עמדנו כאן שאכן יש חשיבות לבגדים, יש חשיבות עליונה לבגדים. ומעבר לעניין הזה של הבגדים, היות אנחנו נמצאים לפני פורים, אז אנחנו גם מבינים שבן אדם יכול להתחפש והבגדים כאילו ישקפו משהו שהוא בכלל לא קיים שם. ולכן אומרים באמת, אל תסתכל בקנקן על מה שיש בו. מצד שני, בן אדם צריך לכבד את עצמו ולהתלבש בצורה מכובדת. לא בצורה צעקנית, לא בצורה זולה, בצורה שמכבדת את האדם שבו. וזה מה שמבקש יעקב אבינו, לחם לאכול ובגד ללבוש. זאת אומרת, לכן פרשה שלמה עוסקת בבגדים. שמעבר לעניין יש עוד חשיבות עליונה על הפרטים ופרטי הפרטים שלא ניכנס כרגע. אבל היות ואנחנו עומדים לפני פורים. אני רוצה להתייחס קצת לעניין הזה של פורים באמת. אז יש לנו כאן את המשכן שנועד בעצם לאחד את עם ישראל. ועכשיו את בגדי הכהן הגדול שמוביל את התהליך. עם ישראל הוא עם עולם. המן הרשע במגילה לא מסוגל לסבול את הנוכחות של העם הזה. ומה בעצם הוא אומר לאחשוורוש? מגיע אמן הרשע ואומר למלך, ויאמר אמן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודעתיהם שונות מכל עם, ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. תשימו לב, מה כואב לו? שישנו עם אחד, ומה בעצם? הוא מדגיש, מפוזר ומפורד, זאת אומרת הוא נמצא בכל המדינות. אחשוורוש מלך על 127 מדינות, ובכל מדינות מלכותו היו יהודים. אבל מה אפיין את היהודים? מפוזרים מצד אחד, מצד שני, מאוחדים. זאת אומרת, יהודי היה יכול לשבת בצד השני של העולם, ולדעת את אותם תפילות, את אותם מנהגים של יהודי בצד השני. מספרים שבזמנו היה בסוריה נדמה לי מלך, והיה רצו לעלות לגרדום יהודי, והגיע השר מונטיפיורי מלונדון, מאנגליה, כדי לשלם כופר לשחרר את היהודי הזה שרצו לתלות אותו. ושואל אותו המלך, השר סוריה, אומר לו, תגיד לי, אני לא מבין אותך. מה אכפת לך מהסורי הזה כאן, שאתה בא מאנגליה להציל? מה אתה חושב שאם היה איזה מישהו, איך אומרים, בהודו, הם רוצים להוציא אותו להורג. מה זה מעניין את הסבתא שלי? מה אכפת לי? מה אתה בא מאנגליה להציל איזה אחד שאני הולך לתלות? מה הקשר שלך אליו? הוא לא היה מסוגל להבין. אבל המן הרשע הבין. ישנו עם אחד, העם הזה. למרות שהוא מפוזר, הם שומרים על הדת שלהם. לא כמו עמים אחרים. עמים אחרים התערבבו. הנה, איך אומרים, הפכו את דתם לדת של המדינה שבגרו. אבל היהודי שומר על כל המסורת והמנהגים והשפה והכל. מתפללים באותה שפה בכל העולם. הרב גלינסקי זצ"ל מספר שבזמן השואה הוא ברח. הוא הלך, ברח מאירופה. הוא עלה על כל רכבת שרק היה אפשר כדי לברוח. היה ממש סכנת נפשות. ובכל מקום, אם היו תופסים יהודי, היו רוצחים אותו. הורגים אותו, מביאים אותו לשלטונות. הוא מגיע לתחנת רכבת בבוכרה. סיפור אמיתי. תחנת הרכבת בבוכרה הוא מגיע, ואין לו כרטיס המשך. וזה כבר מתחיל להיות לילה, ויש גם עוצר, זה זמן של מלחמה. והוא לא ידע מה לעשות. הוא רואה איזה זקן בצד השני של התחנה מצחצח נעליים. והייתה לו איזו הרגשה, אולי הזקן הזה יהודי במקרה. אבל מה הוא יעשה? אם הוא ייגש אליו ויגיד לו, תגיד לי אתה יהודי? אם הוא לא יהודי, הלך עליו. אז מה הוא עושה? איך הוא יכול לנסות לראות אם אותו אחד הוא יהודי, בלי לשוחח איתו ישירות, ובלי להפיל את עצמו חס ושלום בפח? אז הוא הלך ליד, וכאשר הוא עבר קרוב, הוא אמר ככה בחצי לחש, אבל ששמעו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ככה. אם זה גוי, לא מתייחס. הוא שומע, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הבין שהוא יהודי, והוא הבין שהוא יהודי. עכשיו, רק שתבינו, הוא היה אצלו נדמה לי איזה שבועיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק. עכשיו, הבוכרי לא מבין מילה בשפה של האום, היידיש לא מבין. פולנית או רומנית, שום דבר לא מבין, הוא יודע בוכרית. עכשיו, הרב גלינסקי, מה הוא יודע בוכרית? מאיפה הוא לא יודע מילה? תראה שתי יהודים, בלי שום דבר משותף לכאורה, לא שפה משותפת, לא מדינה משותפת, אבל עם אחד בוכה הרב גלינסקי בחדר ואומר, אז הבנתי מה שאמן הרשע אמר. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אבל מה? הם עם אחד. הם מקושרים, הם מחוברים. יהודי מפולניה פוגש יהודי מבוכרה ויש קשר. הבן אדם הזה הציל את החיים שלו. את זה אמן הרשע לא יכל לסבול. זה אכל לו את הלב. איך זה שהעם הזה ככה מתערבב ובכל זאת שומר על הייחוד שלו? אז הוא מחליט, אני הולך את העם הזה למחוק. המן הרשע, חשוב להבין, דיברנו על זה גם אתמול, ואני מזכיר את זה שוב. המן הרשע זה בעצם, שלא תחשבו שזה איזה מין סיפור כאן יפה, ובזה נגמר הסיפור. המן הרשע מסמל את המלאק, שאנחנו גם נקרא את פרשת זכור, ומצאצאי המלאק. המן הרשע מסמל את כל מה שהולך נגד התורה הקדושה. או כמו שהעמלק אומר, הכל מקרה. אין רוחניות, יש רק גשמיות, הכל בידי האדם. האדם הוא זה שקובע את גורלו. ומרדכי מסמל מהצד השני את הרוחניות התאורה. אבל הרוחניות התאורה הזאת חייבת להתחבר באיזשהו מקום אל המן. לכן מה אנחנו אומרים בפורים? מצווה לשתות, להשתכר עד דלא ידע, בין ארור המן לברוך מרדכי. ומה הכוונה? מה בעצם אומרים לנו כאן? מה, אתה באמת לא צריך לדעת ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי? אני לא מבין, המן זה אמר, זה רשע, מרדכי זה צדיק. אבל האמת היא, כשיהודי מגיע לתובנות העליונות, הוא מבין שמבחינתו הכל טוב, הכל מוביל לאותה תכלית. אומרים, גדולה עשרת הטבעת של המלך אחשוורוש, יותר מכל הנבואות שניבאו הנביאים. ניבאו שיהיה חורבן, שיהיה זה, לא יודע, לא עזר שום דבר. המלך אחשוורוש הסיר את הטבעת שלו, נתן אותה לאמן, ועם ישראל כולו חזר בתשובה. אומרים, אמן הרשע, צורר היהודים. מה זה צורר היהודים? הוא חשב עם אחד, אני אפחזר אותם. אבל מה הוא עשה? צרר אותם לצרור אחד. צורר היהודים. אומרים, גדולה עשרת הטבעת של המלך אחשוורוש יותר מכל הנבואות של הנביאים. כי את עשרת הטבעת הזאת גרמה לעם ישראל בסופו של דבר לעשות תשובה. אז המן הרשע, טוב לישראל או רע לישראל? טוב. ולכן חייבין יש לי בסומי, בפוריה, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שהוא יודע שהכל לטובה, גם המן הרשע בא לעשות טוב לעם ישראל. וזה בעצם התובנה שאנחנו צריכים תמיד לברך עליה, לברך על הרעה כשם שמריך על הטובה, ושנזכה באמת להגיע לאותה תכלית אלוקית, שלא נצטרך איזה אמן רשע שיעיר אותנו ויצרור אותנו לצרור אחד, אלא אנחנו נעשה את זה מיוזמתנו. אביך הננע בן הקשר.